איפה את גרה?
גן ישיה.
אה, זה עמק חפר.
נכון.
ליד בורגטה, בינוב, חניאל, איזה אזור קסום. איפה את גרה?
אני גרה בגבעתיים.
פתחו את זרה מחדש, כי שמוצה.
לא שראיתי, אני גם הייתי בשוק שסגרו.
גם
היית בדאגות,
גם אני הייתי בפוביה. מה יהיה עם זרה?
פתוח, מתחילים.
התקופה שאחרי הלידה נותרת לפעמים ממש בצל גדול שמטילים ההיריון והלידה. גם קלינאים וגם חוקרים לפעמים מזניחים אותה. נדבר היום על תקופה חשובה כל כך ליחסים בין האימא והתינוק, לבריאות, ל-well-being של אחר כך. שלום, יסמין קליין.
שלום, שלום.
מרפא בעיסוק, ושלום, אביטל רדושר.
נכון.
מרפא בעיסוק, חוקרת דוקטורנטית ל...
אני חוקרת במעבדה שנקראת מוח, קוגניציה וטכנולוגיה, ושם אני מתמקדת בנושא של כאב.
אנחנו הולכות לדבר על תחום שנקרא ארגונומיה. צריך לדעת על זה. מה זה?
אני אסביר, ארגונומיה בעיניי זה החיים. ארגונומיה זה ממש מדע שבעצם מתעסק בלהתאים את כל הסביבה, לא רק של העבודה. אנחנו חושבות שזה באמת כל החיים, אם זה אימהות, אם זה כל דבר שאנחנו צריכים לעשות, להחזיק את הכוס, אם יש לי פה את העיגול הזה שיתאים לכף יד שלי, זה באמת הכל כדי שיתאים למבנה גוף שלנו. אז זה מדע מבוסס, ממש כמו פיזיקה, כימיה, כל דבר אחר. וזה האהבה שלנו.
ובעצם המטרה של המקצוע הזה זה למנוע פציעות, כאבים ומחלות במערכת שריר שלד, אבל לא רק, בזה אנחנו נתמקד עכשיו. בעצם כדי לאפשר חוויה יותר נעימה של העובד בסביבת העבודה שלו.
זאת אומרת, ארגונומיה יכולה לבוא לידי ביטוי, או באה לידי ביטוי בכל תחום, אם אני יושבת נכון עם מחשב וכותבת, אם נוח לי פה באולפן שלנו, בכל מקום יש חשיבה על איך יהיה נוח ונכון, כדי שיהיה long lasting של קיום.
בדיוק.
אנחנו הולכות להתמקד בפרק הזה על ארגונומיה של אחרי לידה.
נכון.
של מה קורה לאימא, ליולדת, כשהיא פוגשת את הטיפול בתינוק, ואנחנו התעוררנו לנושא הזה, שנחקר על ידי פרופסור מוטי דוליצקי, ודרכו הגעתי אליכן, של מה בעצם יכולים להיות הנזקים, או כמה למזער אותם ולעבוד נכון. כל כך הרבה אנחנו משקיעות בהיריון ובבריאות של עצמנו ושל העובר, כל כך הרבה חשיבות על הלידה, אבל מעט מאוד כשהם מקבלים את האוצר הקטן הזה, על התקופה שהיא על ציר הזמן הרבה יותר ארוכה מאשר מה שציינו.
בדיוק.
אז איפה יכולות להיות יסמין טעויות, בעיות?
אז קודם כל אני אספר שאת המחקר ואת העבודה הזאת עשיתי בשיבה במחלקת יולדות, בהנחיית באמת פרופסור דוליצקי, שככה פתח בפניי את המחלקה בידיים פתוחות וליווה אותי במחקר, וגם דוקטור יפי לבנון, מרפא בעיסוק, ופרופסור נאוה רצון. אז קודם כל אני מודה להם על זה. ובעצם מה שקרה זה שזיהינו צורך ש... יש שכיחות מאוד מאוד גבוהה ולא מדוברת כל כך של כאבים שמופיעים אצל נשים אחרי הלידה, שנובעים בעצם מהשילוב הזה של השינויים שקרו בגוף, בהיריון ובלידה, יחד עם הטיפול האינטנסיבי בתינוק. ששם בעצם אפשר לזהות, וזה משהו שלא כל כך דובר עדת, סיכונים ארגונומיים. אוקיי? גורמי סיכון ארגונומיים שהם מגיעים מעולם העבודה, אבל גם ההורות זה עבודה. עבודת העבודות. אז בעצם אני סתם אתן ככה כמה נזרוק מילים לאוויר, זה עבודה חוזרנית, זאת אומרת פעולה שחוזרת על עצמה. עומסים מכניים על הגוף, מנחים קיצוניים של הגוף שהם לאורך הזמן, והורות זה בעצם עבודה שהיא 24/7, שאין בה כל כך אפשרות להפסיק אותה, עם משקל שהוא כל הזמן עולה ועולה.
אופה.
אז זאת ההגדרה של הורות, כעבודה. ובעצם יש דלקות נגיד שהן מאוד מאוד אופייניות לאימהות, דלקת בגידים שמיישרים את האגודל, ויש תסמונת התעלה הקרפלית, שזה כאן באיזשהו עצב, שבעצם שולח זרמים לאצבעות, ו... כאבים בגב התחתון שהרבה נשים מדווחות אליהם, ואפשר להפחית או אפילו למנוע את הכאבים האלו ולחסוך קושי, שגם ככה בתקופה של אחרי לידה ובכלל בהורות של ילדים צעירים, גם ככה זה מאוד אינטנסיבי וקשה.
נכון.
אז מה שעשינו בעצם זה שהלכנו למחלקה והדרכנו יולדות, ממש יומיים עד ארבעה ימים אחרי הלידה כשהם עוד במחלקה, איך לבצע כל מיני פעולות של טיפול בתינוק בצורה ששומרת על הגוף. זה היה מבוסס מחקר על פעולות שמצאו שהן יותר גורמות לסיכון, וממש נתתי להם טיפים, איך להרים את התינוק, איך להחזיק את התינוק, איך להכיל אותו, ואז עשיתי מעקב של 3 חודשים, באופן אלקטרוני, בעיקר על הכאב שלהן, ב-13 איברים בגוף, שזה גם משהו שאין אותו כל כך בספרות, צוואר, כתפיים, גב, עוצמת כאב ושכיחות כאב. והתגלו דברים מאוד מאוד מעניינים.
מה התגלה?
קודם כל, המטרה הגדולה של המחקר הזה הייתה לבדוק האם הדרכה כזאת יכולה לעזור. אז התשובה הייתה שבאמת ראינו שיש, בעצם לקחתי 2 קבוצות, קבוצה שלא קיבלה את ההדרכה וקבוצה שכן, ואותן בדקתי באותם מדדים. וראינו שמבחינה סטטיסטית בעצם לא נמצאו הבדלים כל כך בין הקבוצות בכאב, גם לא אחרי 3 חודשים. אבל מה שכן ראינו זה שהייתה איזושהי מגמה של התייצבות הכאב בקבוצה שכן קיבלה את ההדרכה לעומת הקבוצה שלו. עוד דבר מעניין מאוד שגילינו, ראינו דפוסי כאב. בימים הראשונים אחרי לידה, הכאבים מתרכזים בעיקר סביב הגפיים התחתונות והגב התחתון והאגן מן הסתם. הם כאבים שקשורים ללידה. חודש אחרי, פתאום הכאבים עוברים לאזור של הגפיים העליונות. יש ממש, הייתה עלייה חדה אצל כל הנשים, גם כאלה שעברו דרכה וגם שלא, והם דיווחו פתאום על כאבים בצוואר, בשורשי כף היד, בכתפיים, וזה בעצם מגלה לנו את הצורך בהתייחסות לעבודה האינטנסיבית של טיפול בתינוק, כי אנחנו משערים השערה מאוד ברורה שזה מה שגרם לכאבים.
אני חושבת רק על צנוחה שבה מניקים,
בדיוק.
או אפילו נותנים בקבוק. כמה,
המכינה הזאת.
בדיוק, כמה זה תופס פה, תופס שם,
וכמה
זה, יש לזה ביי פרודקטס ארוכי טווח הרבה יותר, כי אם ההנקה תהיה מוצלחת בעקבות תנוחה שהיא נכונה
בהחלט.
ונעימה לך, אז התינוק יהיה רגוע יותר, האמא תהיה שמחה יותר, כל המערכת יחסים ביניהם לעתיד, המבט קשר עין, לכמה דברים... זה יכול להשליך הלאה.
תוכלי גם לשהות במנח הזה יותר זמן, כי אם כואב לך שאת מטפלת באיזושהי צורה בתינוק, לא תרצי להיות במנח הזה הרבה זמן. ממש.
נכון.
אגונומיה זה נכון. מחוץ מאוד.
ואתם לוקחים את זה, אביטל, למקום של מחקר ממש עמוק. אני חושבת על זה שעד היום, אם מדברים על משכב לידה, כמו שחזל מבקשים מאיתנו, או עצות של הסבתא, אז כמה, כאימא, אני זוכרת שאם איזה ולדנית אחרת הייתה אומרת לי, בואי שנייה, אל תניקי ככה. בשכיבה, למשל, מניקים ככה, ופתאום כשאת יודעת לבצע את אותן פעולות במנח נוח יותר, הורות נעשית שמחה יותר.
נכון, זה גם באמת אפשר לראות את זה בעוד סביבות בבית. יסמין עשתה את זה ספציפית על התקופה של ההנקה והטיפול בילד, אבל אני מנסה לחשוב על הכל, איך אני חותכת סלט, או איך, כאילו כל דבר בעצם שיש לי בבית, אני יכולה לעשות זו בצורה הרבה יותר רעילה, שתשמור לי על הגוף. ואנחנו מאוד מאמינות בזה, ומנסות באמת לשלב את זה בכל מקום. זה פשוט נמצא בכל מקום, ממש.
תנו לי למשל דוגמה שהיא לא קשורה הריון ולידה בארגונומיה.
נהיגה.
אוקיי.
אז אני גרה רחוק, ואני נוסעת הרבה ומסתובבת. כן. ובאמת, את כמה פעמים יצא לך לשנות את הכיסא ואת הזווית של הכיסא שלך ברכב?
אני רוצה להגיד לך שנגעת פה בנקודה מאוד רגישה.
תהי משמע.
באמת, כי באמת אחד הדברים שכואבים לי באופן תמידי זה משהו במפרק, באזור בירך.
כן.
ואני שמתי לב שאחרי שעות רבות של נהיגה, ואחרי שעות רבות של ישיבה בבית, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, יש משהו בזווית של הכיסא של האוטו הזה, הספציפי, שעוד דקה אני מחליפה אותו בגלל שהוא גורם לי את זה.
אז זה ארגונומיה פר אקסלנס, זה באמת להתאים את המושב של הרכב הכי בסיסי, ותראי כמה באמת הרבה מאיתנו לא עושים את זה. אז זה באמת טיפים קטנים, אתם אנחנו אומרות שארגונומיה זה השינויים הקטנים שמשנים באמת את כל התחושה ואיך שהגוף שלנו נמצא בעצם, וזה מה שמשנה את איך אנחנו עובדים, ויכול להקל מאוד על הכאבים, ניסיון גם של נסיעות רבות.
נכון. כן. וצריך לזכור גם שמדובר פה בנזק מצטבר, זאת אומרת, זה לא דבר שבהכרח נרגיש אותו בהתחלה, אבל ככל שעובר הזמן, ואנחנו תמיד במנח הלא נכון הזה לאורך שעות, אז אנחנו פתאום נרגיש, אז הרבה פעמים זה מתפספס, נכון. זאת אומרת, פחות מרגישים את החשיבות של זה, עד שפתאום אביטל בא ומשנה לך את הזווית של המושב, ופתאום את אומרת, או שאני באה ושמה לאישה את התמיכה הנכונה, והיא אומרת, אני לא מאמינה שעד עכשיו הנהגתי ככה ולא ככה. בכלל לא חושבים על זה, זה משהו שכאילו על הדרך, כי זה החיים, חלק מהחיים, אבל זה כל כך משמעותי לטווח הרחוק, שצריך לקחת את זה בחשבון.
אז אם אנחנו מסתכלים על זה ממהלך מסורתי, זאת אומרת, בעבר או עד כה, ואנחנו הולכים ומתפתחים עם העולם ועם החיים, נשים גילו את זה על עצמם, זאת אומרת, הם פתאום עשו איזה קווץ' קטן, או שינו משהו באיך שהם אפילו מחזיקות הרגליים של הילד שהן מחתלות, ופתאום הם גילו לא ככה, עדיף ככה.
נכון.
פה אתם אומרים, מבחינה מדעית אפילו אפשר לקחת ולתת טיפים מראש לאיך נוח.
כן, ואני יכולה לספר לך שפגשתי נשים אחרי לידה ראשונה, ונשים אחרי לידה שישית, וכל אחת מהן הופתעה, אמנם מכל מיני דברים אחרים, שונים, אבל מהטיפים שהן קיבלו במעמד ההדרכה, במחלקה. אז זאת אומרת, גם אמא שחוותה וחוותה, היא יכולה, אפשר לחדש לה, ואני אשים על זה כותרת שזה בעיקר, בעיקר, בעיקר עניין של מודעות. אם אנחנו יודעות ויש לנו את זה בראש שזה יכול לעזור לנו למנוע, אז אנחנו אולי כן יותר נתייחס לנושא הזה.
הארגונומיה הכי גרועה שעולה בי עכשיו זה נעלי עקב.
יאמרי.
מה יש בדבר הזה? הוא לא בשבילנו כל כך, לא?
לא, זה באמת משמעית
לא
ארגונומי.
נכון?
לא מומלץ.
לא מומלץ, לא, כי הוא גם, אבל ליופי יש מחיר, אתם יודעות.
אנחנו
היפיו גם בעיני המתבונן.
לגמרי.
נכון. אז כשאני מסתכלת על המחקר שלך, אביטל, ואת אומרת שאת חוקרת דוקטורנטית לשילוב בין מוח, קוגניציה וטכנולוגיה.
כן.
תני לי רגע איזשהו חוט שני שעובר שם לכל אורך הדרך.
שאלה טובה. אז ארגונומיה פיזיקלית, שזה מה שדיברנו עכשיו, זה באמת להתאים את הסביבה ואת כל הטיפים ותנועה נכונה לגוף. אז אותי מעניין קצת לקחת את זה לכיוון של המוח יותר. זאת אומרת, גם למוח צריך להתאים את הסביבה. והעולם הוא מאוד טכנולוגי, אנחנו כולנו משתמשים בטלפונים, הקשב שלנו כבר לא אותו דבר. אז בחרתי לראות איך עושים את הדברים האלה קצת יותר נכון. ואם מדברים על סביבות של בתי חולים, זה נמצא לפעמים בדברים כל כך קטנים. אני זוכרת שאני באתי לעשות איזה מוניטור, והיה צריך לחבר לי שתי רצועות על הבטן, גם כשהייתי בהיריון. והאחות כל כך הסתבכה, באה מהצד הזה ובאה מהצד הזה וזה. ואם את מבינה, אם שתי הרצועות היו אחת בצבע כחול ואחת בצבע אדום, לא הייתי צריכה לחבק אותך עכשיו שעה ולרחון מעלייך.
כולו.
כן, אז כאילו, זה באמת הדברים הקטנים. אז זו דוגמה מאוד מאוד בסיסית, אבל כן, במעבדה שאני עובדת, אנחנו בודקים היבטים טכנולוגיים מולטי-סנסוריים, מנסים להעביר בכמה חושים מידע לגוף, ועכשיו אנחנו מכוונים יותר לאוכלוסייה שנפגעה קצת במלחמה, וזה, אני מאוד מקווה לפגוש את יסמין שם באמצע הדרך, שכן.
כי בתהליכי שיקום, יסמין, ואת עוסקת בתהליכי שיקום, אגב, עכשיו בסוגריים בלתי מבוטלים לחלוטין, בטח בעת הזאת של העם שלנו, את עוזרת בשיקום לפצועי מלחמה, לחיילים?
כן, אני עובדת כמרפאה בעיסוק, בשיקום נפגעי מלחמה בתל השומר.
ומה בעצם ארגונומיה בדרכה נכנסת גם לכאן?
קודם כל, כמטפלים, אנחנו צריכים שיהיה לנו בראש ארגונומיה מכמה סיבות. אחד, כאנשי מקצוע שעובדים עם הגוף, אנחנו צריכים להתנהל בצורה שתשמור עלינו. הרבה פעמים מדובר פה בהרמות, בהנאה פיזית של גפיים או דברים שהם כבדים, ואנחנו צריכים לשמור על הגוף שלנו, איך, באיזה גובה אנחנו מכוונים את הכיסא, באיזה גובה אנחנו מכוונים את המיטה של המטופל וכולי. מול המטופל, אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, גובה של שולחן בזמן שהוא מתבקש לבצע מטלה שקשה לו, יכול להשפיע על מידת ההצלחה שלו במטלה. Mm-hmm. בגלל שאם יש לו חולשת שריר מסוימת, אנחנו נדע לנתח את הפעילות, זה גם החוזקה שלנו כמרפאות בעיסוק, mm-hmm. ובאמת להתאים לו את הסביבה בצורה שתהיה הכי מדויקת לו שאפשר. עוד פן לדבר הזה של ארגונומיה זה ש... הרבה מהאנשים שהם מטופלים, הם גם אנשים עובדים, והם צריכים לחזור לעבודה, שזה גם מאוד ריפוי בעיסוק, וזה השאיפה של המקצוע שלנו, שאדם יחזור לתפקוד שחשוב לו, ולתפקוד עצמאי יומיומי. אז אנחנו נעשה התאמות, גם ארגונומיות, כדי לאפשר לבן אדם למשל, לחזור להקליד על מחשב, עם הפציעה, עם החולשה, עם המגבלה שלו. אני יכולה להגיד לך שכבר יצא לי לעשות התאמה, למטופלים במחלקה שהם, הם כבר נגיד ממשיכים את עבודתם תוך כדי האשפוז, שזה מבורך. ובאמת למצוא להם, הרי זה סביבה של בית חולים, למצוא להם את העמדת המידה שתתאים להם, ואת המקום שבו הם יוכלו לשבת בנוחות, כי הם מתמודדים גם עם זה, אבל גם עם הפציעה.
תגידו, אחת ולתמיד, המושג הישראלי ריפוי בעיסוק, הוא עבור העיסוק שהם יחזרו אליו, הוא עבור העיסוק המטפל, שאת מבינים מה אני שואלת?
גם וגם.
גם וגם, אוקיי.
כי מטרת העל של המקצוע הזה, המדהים הזה, זה בעצם לאפשר לבן אדם לחזור לעסוק בעיסוקים שחשובים לו. אם זה להתלבש באופן עצמאי, אם זה לטפל בילדים, ואם זה לחזור לעבודה. זה יכול להיות כל דבר, תחביבים, כל מה שהוא מוביל את הטיפול. הוא מוביל את הטיפול. אנחנו משתמשים בעיסוקים, כדי בעצם לייצר תוצאות טיפול יותר טובות, כי בעצם כשלטיפול יש מטרה שהיא משמעותית לי, אז בעצם התוצאות יהיו יותר טובות. למשל, אם אני אבקש מבן אדם לעשות ככה עם היד כדי לחזק, אז זה יהיה פחות אפקטיבי מאשר שאני אבקש ממנו להכין משהו במטבח, מאכל שהוא אוהב להכין. אז אנחנו גם משתמשות בעיסוק, וגם שואפות להשיג עצמאות בעיסוקים. אז זה...
מעטפת שלמה.
כן, אבל זאת, זה הכותרת של המקצוע.
מאוד רגישות
למינוחים המדויקים כאן.
כן, ריפוי בעיסוק זה באמת מקצוע, זה לא סתם לצייר בטושים שלפעמים נותנים כדוגמאות, יש המון חשיבה מאחורי כל מטלה שאנחנו נותנים, מערבת המון תפקודים, פיזיים, קוגניטיביים, אנחנו באמת שואפים לעזור למטופלים ולאנשים לחזור לעצמאות שלהם, זו מטרה מאוד משמעותית.
אני חושבת על הצד של הקוגניציה ושל המוח,
כן.
אז אני הולכת משם אל העולם הרגשי,
כן.
של כמה, בדוגמה שיסמין נתנה, על פצועי המלחמה שמשתקמים, וכמה על יולדת, כן. שאין לה עוד ניסיון, או אחת שכבר יש לה, כשהיא מצליחה, והארגונומיה מתאימה למה שהיא עכשיו צריכה לעשות, בין אם זה פצועי מלחמה, בין אם זה יולדת, לא משנה, או כל אדם אחר, בעצם כשאנחנו מצליחים כי השטח נותן אפשרות נכונה, אז יורד מאיתנו תסכול, ויורד מאיתנו כל מהלך של תחושת כישלון, ובעצם זה משפיע רגשית על ביטחון עצמי כמטפלת בתינוק, על בכי שלו, כמה תנועה נכונה או התאמת סביבה או טיפ קטן נותנת תחושה של הצלחתי. וזה הכל קשור באיזושהי הכוונה שאתם כמטפלות, כמרפאות בעיסוק רואות, והאדם הפשוט לפעמים לא ער לזה.
כן, זה באמת שנים של למידה, כן. אני חושבת, כן, שאנחנו, זה גם מקצוע שתמיד יש מה ללמוד, כל פעם זה פציעה ספציפית, זה סוג, אני חושב שהרבה כאבי פנטום שאנשים מתמודדים איתם, אז כל פעם צריך באמת ללמוד את השטח מחדש, ואנחנו באמת שואפות להביא את הידע הכי מקצועי ומחקרי לתחום הזה.
זאת אומרת, אם אני שואלת אתכן כמרפאות בעיסוק, מה הנחת הכי גדולה שלכם? לראות מה?
זה הרבה. אני חושבת שההצלחה של אנשים לבצע את מה שהם רוצים, כמו שיסמין אמרה, משהו עיסוק עם משמעות, בלי כאב, ולראות, זה יכול להיות ילד שמצליח להרכיב איזשהו פאזל שלפני כן הוא לא היה מסוגל לעשות, בגלל כל מיני באמת תפקודים קוגניטיביים וכו, או פיזיקלי, מישהו פתאום מתחיל, יכול להזיז את היד בצורה, מה שהבן אדם רוצה לעשות, שהוא מצליח לעשות זה בלי כאב, אימא שמניקה, זה מדהים, זה פשוט קסם.
את מזכירה לי, אביטל, את הנושא של פאזלים, אז זה גם עניינים תורשתיים בחינוך, למשל, שאני זוכרת שתמיד אמא שלי הייתה אומרת לי, לקנות לילדים רק פאזלים איכותיים של רבנסבורגר, נגיד, כן? והייתה מסבירה שכשילד מצליח נכון בהרכב של צעצועים איכותיים, דופלו, זה נדבק כמו שצריך,
כן.
אז אתה גם מרגיש סיפוק שעשית דבר טוב.
כן.
יש את המושג שאני מאוד אוהבת, שנקרא Just Right Challenge, שאנחנו משתמשים בו, וזה בדיוק מה שדיברת עליו עכשיו, שאנחנו רוצים לאפשר תחושה של אתגר, זאת אומרת, זה כן יאפשר להעלות אותך רמה, אבל עדיין הוא צריך להיות מדויק, הוא לא צריך להיות יותר מדי מאתגר, כדי שכן תחווי חוויה של הצלחה, אבל עדיין עם אתגר שיקדם אותך קדימה, וזה גם האומנות, גם באורגונומיה, גם בטיפול, בריפוי בעיסוק, שאת בונה את הסביבה בו, בונה את המטלה, כדי שזה ייצר בדיוק את זה. ככה מתקדמים.
נהדר, זה מסקרן אותי לשאול אם לכל העניין הזה של אורגונומיה אחרי לידה, הגעתם בעקבות הלידות שלכם, או אז... בלי קשר.
אז הסיפור הוא מדויק, מה ששאלת, כי הלידה של הבן שלי הראשון, התעוררתי בוקר אחד, והיה לי טריגר פינגר, שזה היה מעצבנת נורא.
תסבירי לצופים שלנו מה זה.
את סוגרת את היד, ואז את לא מצליחה לפתוח אצבע אחת, עד שהיא קופצת לך למעלה. דווקא לא דבר נפוץ אחרי לידה, לא לפי המחקרים.
זה קרה בעקבות הלידה?
אז כמרפא בעיסוק, עשיתי, היה לי גם הרבה זמן לחשוב עם עצמי בבית, אמרתי, אוקיי, זה כנראה קרה ממשהו שעשיתי, ואז התחלתי ככה לקרוא ספרות בנושא, קודם כל לחפש אם זה משהו נפוץ אחרי לידה. לא. אבל אחר כך ראיתי שהעולם של פציעות שריר שלד, כאבים, דלקות, זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ, ומצאתי מאמר, אני זוכרת, זה היה רגע של הערה, שכתבה מרפא בעיסוק על האורגונומיה במקצוע של ההורות. ושמה פתאום התחילו הגלגלים לרוץ, ונבנה כל הרעיון הזה של הדרכה והמחקר, ואז כמובן בשיתוף החוקרות והמלכות ופרופסור דוליצקי, אז עשינו את החשיבה המשותפת, וזה הגיע לאן שזה הגיע.
רגע, מה עם האצבע?
עבר. הרבה דברים, הרבה מהתופעות האלו, למשל, תסמונת התעלה הקרפלית, זה משהו שיכול לחלוף, למשל, כשנגמרת ההנקה. או כשמפסיקים להחזיק את התינוק, זאת אומרת שהילד גדל יותר, ואז לא צריך להחזיק. אז זה דברים שיכולים לחלוף, והרבה פעמים זה מתחיל ונגמר באי נוחות קלה. אבל אנחנו רוצים כן למנוע את המקרים שבהם צריך ניתוח, הזרקות, סדים, וגם שם אם צריך אז אפשר, אנחנו יכולות לטפל, אבל נרצה למנוע כי יותר קל. למנוע?
כאבים אשר תטלו בהם.
בדיוק.
זה המוטו שלנו.
זה לא מנכונה מונעת מראש.
מה יכולה, כן.
את התהליך הזה שהוא סתם, גם נטל עלינו וגם נטל על כל המערכת. מה זה כשיולדות מדברות על, איך זה נקרא, טניס אלבו?
כן.
מה זה, מה זאת הבעיה הזאת?
זה כאבים באזור המרפק, זה נופע גם בעקבות כיפוף ואישור של שורש כף היד.
וגם אישור חזרתי של המרפק.
נכון.
טניס.
כן, כל התנועה הזאת, כן.
אוקיי.
אז גם, בעזרת הנחיה נכונה, אני באופן אישי יכולה להגיד שבהנקה, ממש זה, אני לא אכלתי להניק בלי הקרית הזאת של ההנקה, כי פשוט כאב לי כל האזור של השכמות, ובדיוק הטניס אלבו הזה, אז מניסיון אישי, ארגונומי זה עובד.
יש לי שאלה שקצת מקשה, ואולי זה חלק מתפיסת עולם שעכשיו עולה בי כשאתן... מדברות, אנחנו כאילו כל החיים מוסיפים לעצמנו עוד פסיליטיז ועוד הקלות ועוד סיועים, בין אם אלקטרונים ובין אם גם רגשיים. תגיד לי מתי נגיע, תגיד לי מה תוצאות הבדיקות, תן לי משהו שיהיה לי קל יותר, לטחון את האוכל, לנקות את הבית, תני לי איזה שואב אבק שיעשה במקומי. ועל הדרך גם נהיים מאוד תלותיים בכל מיני דברים שמקלים אלינו, שכשפתאום אין, או כשפתאום כואב, אנחנו, זה מין תרתי דסטרי כזה של עצמאות של עצמנו. מקשה עליכם עם השאלה הזאת?
לא, לא, לא. יש לנו גם תשובה מוכנה כבר.
אה, כן, קדימה, אני אקח שלוק ואתם תענו.
לא רוצה להגיד?
זה פשוט עניין של שיווי משקל כמו כל דבר בחיים. אנחנו לא רוצים, יסמין אמרה מקודם כל הנושא של החזרתיות, אז נגיד בחדר כושר, אם ננסה ככה כל הזמן, אני לא יכולה להתאמן בלי לעשות את ההפסקות האלה. מצד שני, אם אני לא אתאמן בכלל, לא יהיה לי את השריר. אז זה באמת איזון כמו כל דבר בחיים. הכל במידה.
ארגונומיה טובה דייה, כאילו.
כן. זה מה שאנחנו...
נכון.
לגמרי.
וחוץ מזה, אני אגיד גם ש... חוץ מהקרית הנקה, שאגב, חבל שקוראים לה קרית הנקה, כי זה קרית האכלה, כי אפשר גם... ורצוי להשתמש כשמאכילים מבקבוק. אין סיבה לוותר על רכישה שלה כשמאכילים מבקבוק.
גם לאבא.
וגם לאבא, וגם לסבתא, ולכל מי שרוצה. אבל זה האביזר כמעט היחיד שבעצם אנחנו מדברים עליו בהדרכה, כי כל השאר זה פשוט הרגלים. זה הרגלי עבודה. זה לא משהו אחר. זה משהו שאת יכולה לעשות עם הגוף שלך, עם של עצמך, וזהו.
וזה מביא אותי, מה שאמרתם עכשיו, לשאול ארגונומיה אחרי לידה, גם לאבות. יש מקום להסביר להם.
בכל מקום, ארגונומיה, זה שוב, זה באמת, זה בכל דבר, כי נמנתי עכשיו שדיברנו על קריות, אז זה באמת איך לשבת בכלל בסלון לראות טלוויזיה, ברמה הכי בסיסית, שאנחנו רוצים שיהיה לנו תמיכה על הצוואר, ובאמת שהעמוד שדרה שלנו יהיה במנחה.
ואיפה למקם את המסך של הטלוויזיה.
נכון, לא לשבת ככה, כל הזמן עם הצוואר הצידה.
או להחזיק את השפורפרת של הטלפון, ואז נתפס פה.
זה אחד מהטיפים.
כן?
שים אוזניות בתיק החתלה.
גדול, גדול. כאשר שיש לנו, גם עם השנים, אם זה נכון להגיד, ארגונומיה בכל תחום, זאת אומרת, אני חושבת על להתחיל להכין שבת פה ל-30 חבר'ה, יש לך את הארגו זה עבודה ונומו זה חוק, נכון? אז איך, מה הם חוקי העבודה שלי? שהם הולכים ונהיים יעילים יותר, ככל שאת יותר מנוסה ויודעת את העבודה. טיפים?
אוקיי, אז הכינותי מראש פה.
כן, איפה בתיה עוזיאל פה, איפה?
בבקשה.
אפשר לקרוא לבתיה.
יאללה, יאללה.
אז אני אתן כמה דברים ככה ראשונים שכדאי לשים לב אליהם. אז דבר ראשון, כשמחזיקים את התינוק. אנחנו נרצה להימנע ממצב בו רוב משקל התינוק נמצא על שורש כף היד, כי זה בעצם מקום מאוד מאוד בעייתי. יש פה עצב שבקלות יכול ללחוץ עליו ולעשות כל מיני בעיות על בשורש כף
היד. זה גם מה שכואב לנשים שעושות הרבה פן, וזה אותו...
זה, אז תכף אני אדבר על המפרק האגודל, זה משהו אחר.
אוקיי, קרוב אחר חוק.
כן. אז בעצם במקום להחזיק את התינוק בצורה כזאת על היד, אנחנו נרצה כמה שיותר להעביר אותו לאזור של המרפק, אוקיי? עוד דבר בהקשר להחזקה זה עדיף להחזיק, נגיד שמרדימים או מרגיעים, במרכז הגוף ולא על צד אחד, כדי בעצם לפזר את העומס באופן שווה בשווה בין שתי הכתפיים. אם נוח לנו להחזיק על צד אחד, שזה ברור ומובן, אז לחשוב לפעמים לשנות. וזה זולים. גם, בדיוק. עכשיו יש את התנוחה המוכרת נמר על עץ, שזה לגרפסים. שעושים ככה, אוקיי? אז אפשר לעשות אותה גם ככה, אוקיי?
כן.
ואז גם שוב, העומס מתחלק שווה בשווה. עכשיו, אותו דבר, מה שאמרתי גם בזמן ההכלה, אוקיי, כשאנחנו בהנקה, אז גם כן האחיזה של התינוק יכולה להיות פה, או יכולה להיות פה. אוקיי?
ככה זה עוד יותר מחבק ומצמיד.
יש כאלו שיצטרכו להתרגל לזה, אבל זה בעצם לא משנה מבחינת התחושה של היציבות, זאת אומרת, זה לא מחמיר את ה... כזה כלל שכדאי לזכור, זה פשוט לראות ששורשי כף היד משוחררים, ואז אנחנו בסדר. עכשיו, לגבי מה ששאלת על האגודל, למה הרבה פעמים נשים מקבלות דלקת באזור של מיישרי האגודל, אז אנחנו לוקחות הרבה את התינוק בצורה כזאת. ואז יש לנו את התנועה הזאת, אנחנו מרימות משידת החתלה, אנחנו, הרבה פעמים יש תנוחת חיבור של הנקה שהיא כזאת, אז לזכור שזה משהו שעושה, גם בבקבוק אגב, ואז כשאפשר, לשחרר. אוקיי? והנסיעה של, הרמה של התינוק, זה קצת צריך למצוא את הטכניקה, אבל הרבה פעמים אנשים כן מצליחים להחזיק ככה, ואז לקרב אל הגוף ולהרים. עכשיו, עוד דבר אחרון שאני אגיד, יש הרבה מה להגיד, אבל בעצם כשמרימים את התינוק, אז אנחנו הרבה פעמים נוטים להרים מהאגן, זאת אומרת לקפל את האגן ולהשאיר את הגב ישר, ואז נוצר עומס על הגב התחתון. אני ממליצה להרים עם כיפוף ברכיים, מכל משטח שהוא, אפילו אם זה משידת החתלה, כדי שבעצם העומס יבוא יותר על הרגליים ופחות על הגב התחתון. עכשיו אני אגיד ככה משהו על אבות, כי גם אבות וגם סבים וסבתות משתתפים בטיפול בתינוק, וכולם צריכים לדעת את זה. גם אגב כשעברתי את ההדרכה בבית חולים, אז הרבה אבות אמרו למה אני לא משתתף בהדרכה, ובצדק. אבל מה שכן אנחנו יודעים זה שנשים הן יותר בסיכון בגלל השינויים הפיזיולוגיים שעוברים עלינו. תחשבי שבמהלך ההיריון המפרקים מתרחבים, הרצועות מתארכות, יש הורמונים שמופרשים במיוחד בשביל זה. אז כל הגוף שלנו במין חוסר יציבות כזה, שנועד להכיל את ההיריון ואת הלידה.
בגמרא כתוב שאישה יולדת זזים בה 52 חלקיקים כדי שכל זה יקרה.
בדיוק.
והם צריכים לחזור למקום.
בדיוק. אז לוקח זמן. ואז, אחרי לידה, אנחנו עדיין לא חזרנו למקום, אבל אנחנו צריכות להחזיק את היצור החמוד הזה, 24/7. אז אנחנו, עוד דבר, זה באמת גם עניין של נפח הדם, שהוא נורא נורא עולה בהיריון, ואז יש יותר סיכון לבצקות. וכשיש פה קצת יותר בצקת, בתעלה הקטנה הזאת פה, אז גם, הכל פשוט יותר רגיש. ולכן, לנשים יותר בסיכון, אבל כמובן, שגם כל אדם אחר, גננות, מטפלות, כולם יכולים להתערם מהדבר הזה.
נהדר, אני חושבת, אביטל, על ארגונומיה של מבט.
של מבט?
כן, כי נוחה נכונה של החזקת תינוק כן. בהנקה, ונינוחות של האימא,
כן.
ומבט נכון שלה אליו, קלטת אותי. מה?
מה, שבטח, קשר עין.
בדיוק.
זה א' ב', של התפתחות.
הוא ככה הרבה.
גם של האם הנוח, או לאבא, לכל מי שמטפל, באמת יכולה להיות, קודם דיברת קצת על רגש, וזה פנאי לתוך הדבר הזה, להסתכל ולא להיות בכאב שלך, זה משחרר הרבה, זה באמת, זה מאוד הוליסטי, ארגונומיה. לוקחים בחשבון הרבה היבטים, גם את הקוגניטיבי, גם את הפיזיקלי, מה שדיברנו, גם הרגשי, אנחנו יצור מאוד מורכב כבני אדם.
נכון.
לקחת בחשבון את כל הדברים האלה.
שבטח משפיעים המון על עיצוב תעשייתי.
נכון.
נכון?
כן.
כאילו על כל איך שנראים המכשירים שאנחנו...
אני עובדת עם סטודיו לעיצוב תעשייתי בין השאר, וכן, זה ברמה של איזה רוחב צריך להיות המושב שאני יושבת, איפה צריך להיות המסך, ומה צריך להיות במסך, כדי שהבן אדם יוכל להחליט החלטות יותר מהירות. זה לפעמים באמת חיי אדם, המהירות של ההחלטה, אם זה במטוסים, אם זה ברפואה, זה ממש משמעותי, אז מאוד.
גם אפילו בסידור ארון אני חושבת, איפה מונחים, איזה דברים שבשלוף, במטבח, בארון הבגדים, בארון התינוקות, איפה נמצאים החיתולים ואיך בשלוף, כל זאת דברים משתנים גם, את לומדת על עצמך.
נכון, אז לגבי זה היינו ממליצות תמיד לשים את הדברים שנמצאים בשימוש תדיר, אם זה חיתולים שבאמת צריך כל הזמן, או אם זה במטבח קפה נגיד, שותים הרבה פעמים ביום, יחסית בגובה המותניים שלנו, ואת כל שאר הדברים שבאמת משתמשים פחות, או יותר גבוה או יותר נמוך. אבל מה שאתם משתמשים הרבה, שימו בגובה שיהיה לכם קל להוציא אותו.
וגם באיזשהו שדה, כן, נכון? שדה כן. או שטה שהוא לא גורם לך להושיט לרוחק, כי זה גם פעולה שיכולה ככה ליצור בעיות בכתפיים.
נכון.
זה עושה לי רעיון לחידון אנושי.
מה?
לבוא לבתים של אנשים, בלי שהם נמצאים. לראות את האירגונומיה של הבית בכל חדר, ולהבין הרבה על אופיו של האדם, ואיך הוא חי בהיגיון שהוא סידר לעצמו.
מעניין מאוד.
הבנו, לצערי, אני חושבת שזה לא תמיד תואם וחבל.
נכון.
דימנתי שאני אגיע לאיזה מקום, ואני אראה, כן, בדרך, בטח היא או הוא משתמשים הרבה בחלב או משהו כזה, אבל לפעמים דווקא את רואה חלב מאחור במקרר, ואז אני אגיד, הייתם צריכים להיות אירגונומי כדי להימנע. אז באמת לגבי זה, ארגונומיה היא נכונה רק אם אנחנו רואים את הבן אדם בסביבת עבודה. לפעמים שולחים לנו תמונה, אומרים לנו, תסדרי את הארון הזה, או מה את אומרת על השולחן הזה, או הכיסא הזה. אז אני אגיד לך, תשבי, ואז אני אגיד לך אם זה ארגונומי.
בדיוק, אי אפשר.
זה ארגונומי רק
לך.
חייבת לראות הבן אדם בתוך הסביבה, כי זה כל כך אינדיבידואלי. כן. סתם גם אני אספר על ייעוצים שאנחנו עושות לחברות, לעובדי משרד, כן. שאני באה לייעוץ, לעמדת עבודה, ובאה לעזור למישהי לסדר. היא יושבת, אין לה מקום לרגליים. כל הארגזים של המשרד מתחת לשולחן, כולל הפח, כולל המדפסת והתיק שלה, והיא יושבת בצד, מקלידה פה, והיא אומרת, אבל זה
אבל
מה
ש... אבל
היא עייפה.
כיסא ארגונומי. אבל זה מה שיש, ו... זה, אני לא, זה, פשוט אנחנו לא חושבים על זה. אנחנו, זה הסביבה שקיבלנו. וככה אנחנו נסתדר. אבל בעצם זה יוצר הרבה בעיות. זה באמת יכול ליצור הרבה עוגמת נפש, כאב, ימי מחלה. וזה באמת דברים שאנשים לא, זה לא בראש של אנשים, כי זה... פשוט באים לעשות את העבודה. אז אני פשוט...
בקשר לחידון שאמרת מקודם, פתאום...
ראית, ראית, זה לא עזב אותך. זה לא עזב אותך.
כי פתאום אמרתי, את הבית אני לא אוכל להתאים, אבל אם תביא לי בן אדם, והוא יגיד לי, כואב לי הכתף, כואב לי זה, אני אדע להגיד לך איך הסביבת עבודה שלו.
קשה, הנה, אז יש דברים בג'ון. כן. תודה רבה לכם.
תודה לך.
תודה לך.
תודה, ויטל. תודה רבה, יסמין, ושנזכה. להיות ארגונומים בכל תחום, ובכלל שכל העניינים ישתלבו לנו נכון ביחד, ארגונומיה המחשבתית גם.
בהחלט.
תודה רבה לך, תמכנו.
להתראות. שאלתי את אביטל ויסמין על טיפים בטיקטוק של היום, אז הם אמרו שני דברים, שהם אחד, כשמכניסים ילד לאוטו, חרם על הגב, לא להתכופף באופן פשוט, אלא לשים את הרגל על ה... זווית של פתיחת המכונית. אבל גם כששוטפים כלים, אם עומדים ככה, או פותחים את הדלת כאן למטה ושמים את הרגל בתוך הארון, כל השטיפה מקבלת אפקט אחר. נסו.